בנושא שאולי אתם לא עסקתם עדיין, אולי לא יודע אם תעסקו, אולי זו הסיבה שכדאי שאנחנו נעסוק. בדין מרבה בשיעורים. מה זה מרבה בשיעורים? לאדם יש חולה בבית, צריך לבשל בשבילו בשבת, והחולה צריך לאכול כמות מסוימת, ומותר לבשל, כי הוא חולה שיש בו סכנה, והאם, מה יהיה הדין אם הוא ימלא את הסיר, סיר מלא, שיוכלו כל בני המשפחה לאכול, הוא מרבה בשיעורים. ואת הבישול מותר לו לעשות, והבישול הוא בישול אחד. או ביום טוב, שמותר לאדם לבשל אוכל נפש, אבל רק ליום טוב. אסור לבשל מיום טוב לאכול, וגם לא מיום טוב לחברו. ואם אדם צריך באותו היום כמות מסוימת, והוא רוצה כבר להכין לכל השבוע, באותו בישול, אותו מעשה, אותה מלאכה, הוא מרבה יותר ממה שמותר לו. מותר לו מעט, והוא מרבה יותר ממה שמותר לו. מה הדין של המרבה הזה? יכול להיות הדבר הזה גם בקצירה, צריך לקצור גוגרת אחת לצורך חולה שיש בו סכנה, והוא קוצר את כל הענף עם הרבה גרוגרות, שיהיה כבר לכולם לאכול, כל האורחים שבאים לבקר את החולה. הוא עושה אותו קצירה, הוא לא עשה שתי קצירות, הוא עושה קצירה אחת. כי מה לי קוצר גוגרת אחת, מה לי קוצר ענף, זה מעשה קצירה אחד. מה הדין של הקוצר בצורה כזו? הגמרא במסכת מנחות בדף סמר דלת עמוד א' אומר, באי רבה, חולה שעמדו לשתי גרוגרות, ויש שתי גרוגרות בשתי עוקצים, ושלוש בעוקץ אחד. כלומר, הוא צריך לאכול שתי גרוגרות. די תאינים. ויש אפשרות או לקטוש שתי תאינים, אבל זה תהיינה שתי קצירות נפרדות, כי התאינה אחת בענף הזה ותאינה השנייה בענף השני, והוא צריך שתיים, אז מותר לקטור שתיהם. ויש ענף שלישי שבו יש שלוש גרוגות בבת אחת, והוא יכול לקצור את הענף השלישי הזה, אז יהיה קצירה אחת, אבל הוא קצר יותר גרוגרות ממה שצריך, כי הוא צריך שתיים, ויש לו כאן בענף הזה שלושה. מה עדיף? לקצור שתיים, שתי קצירות, בדיוק מה שהוא צריך, או קצירה אחת, אבל יותר ממה שהוא צריך. זאת בעיית הגמרא. בעירב החולה שעמדו לשתי גרוגרות, ויש שתי גרוגרות בשתי עוקצים, ושלוש בעוקץ אחד, היי מיניו מייטינן. שתיים מייטינן דחזולי, שניים זה מה שראוי לו, אז נקצור פעמיים, עודין מה שלוש, דקה ממעט קצירה, ואומרת הגמרא, פשיטה, שלוש מייטינן. ובוודאי שאנחנו מעדיפים לקצור קצירה אחת, ולא לקצור שתי קצירות, אף על פי שבקצירה אחת יהיה יותר ממה שהוא צריך. הוא מרבה בתוצאה, כן, מרבה בשיעורים, אבל הוא ממעט במלאכה. על מסקנת הגמרא שעדיף למעט במלאכה ולהרבות בשיעורים. אבל בפשיטה שמשמע מדברי הגמרא, שאם יש לו בענף אחד שתי גרוגרות, זה מה שהוא צריך, ובענף שלישי שלוש גרוגרות, הוא צריך רק שתיים, ודאי שהוא צריך לקצור את הענף שיש בו רק שתי גרוגרות, ולא את הענף שיש בו שלוש גרוגרות. זה פשיטה, זה על היוצא מן הגמרא, זאת אומרת שאסור להרבות בשיעורים, למרות שהוא לא מרבה במלאכה, אבל הוא השיעור הוא יותר גדול, הוא עושה את המלאכה עם תוצאות יותר גדולות, זה אסור. ככה משמע פה בדברי הגמרא. לעומת זה, הגמרא במסכת ביצה אומרת שאישה שממלא סיר שלם בשר ממלא אישה גדרה בשר, אף על פי שאינה צריכה אלא לחתיכה אחת. היא לא צריכה היום רק חתיכה אחת. היא יכולה לבשל את כל הסיר. גדרת בשר. ממלא נחתום חבית של מים, הוא צריך לחמם כמות מסוימת של מים. הוא ממלא אף על פי שאינו צריך, אלא לקיתון אחד. אז זאת אומרת שמותר לעשות את זה ביום טוב, כשמותר לבשל קצת, יכול לבשל כבר יותר. השאלה הזאת שואל התוספות במסכת מנחות, ואומר שיש הבדל בין שבת ליום טוב. יום טוב קל ושבת חמור. על כן, בשבת אסור להרבות בשיעורים, ויום טוב שזה קל, מותר להרבות בשיעורים. לשונו של התוספות, לא מצי לי מפשטה מהדתניה, את הבעיה הזאת שהגמרא שאלה כאן בקצירה, היא לא יכולה לפשוט מהדתניה, מעלה אישה גדרה בשר אף על פי שאינה צריכה לחתירה אחת וכו'. וביום טוב דקי לא חיישינה, ולא דמי לשבת, זה לא ניתן לדחות. זאת אומרת, פשט התוספות, שזה אולי איסור דרבנן, ויום טוב הקלו, שבת החמירו. ממשיך התוספות. ואנמי דשרינן גבי ינוקה דשתפו חמימה לאחם, אגב ימי ברובין, היינו על ידי עובד כוכבים. זאת אומרת, תינוק שהגיע, צריך למול אותו בשבת, הכינו לו מים חמים כי זה פיקוח נפש, שאחרי שהוא מלים אותו צריך לרחוץ אותו במים חמים, והמים נשפחו לפני הברית. כעת הוא עדיין לא מסוכן, אסור לחמם מים בשבילו, כי הוא עדיין לא מסוכן, לא הייתה ברית. אז מה אומרת הגמרא, אני לא נכנס לפרטים נוספים, אז התירו לחמם מים אגב אמו, שאמו היא חולה, היא יולדת, היא חולה, על ידי עובד כוכבים התירו לחמם יותר מים ממה שהאמא צריכה, שיהיה גם בשביל התינוק. זה על ידי עובד כוכבים, על ידי כוכבים זה איסור דרבנן בכלל. אז מותר להרבות באיסור דרבנן. הוא ממשיך התוספות ואומר, כי דיפר שם בקוצוס וכן נערך, שהם אמרו שזה איסור דרבנן, ואפילו מיירי על ידי ישראל, ניחא, דאחלקא אלא איסור דרבנן. כלומר, אפילו נאמר שמדובר שם שישראל, ומדובר כנראה בפיקוח נפש לאימא, כן? שישראל, הוא מותר לו לחמם לאימא מים, ואגב, שהוא מחמם לאימא, יחמם גם לתינוק, שאצלו זה לא פיקוח נפש, כי עדיין אין מצב של פיקוח נפש, אז הוא לא חייבים להכניס אותו לפיקוח נפש, כדי אחר כך לעשות, להתיר לחמם. אבל כיוון ש... להרבות זה איסור דרבנן, במקום מילה די גוף הדחי השבת לא גזור. כלומר, כיוון שזה איסור דרבנן, אז כדי שאפשר יהיה למול בזמן, אז לא גזרו חכמים במקום מילה, כי עצם המילה היא דוחה שבת, אז גם איסור דרבנן לא גזרו, ואפשר לעשות ריבוי שיעורים. הווה אומר שמהתוספות יוצא לנו שריבוי שיעורים זה רק איסור דרבנן. אם היה מותר לו לבשל, והוא בישל יותר ממה שהוא צריך, הוא עשה איסור דרבנן, לא איסור תורה. הר"ן חולק על זה במסכת ביצה, והר"ן אומר שזה איסור של תורה. הוא אומר שבעצם יש להוכיח את זה מסוגיית הגמרא שלמדנו עכשיו במנחות. שהגמרא דנה, האם עדיף שתי קצירות כדי... לקצור בדיוק כמה גורגות שצריך, בשביל לקצור שתי גורגות, או קצירה אחת שיש שם שלוש גורגות. אם כל ריבוי שיעורים זה דין דרבנן, אז מה השאלה? ודאי שלעשות איסור דאורייתא או איסור דרבנן, ודאי שעדיף לעשות איסור דרבנן ולא איסור דאורייתא. אם צריך בשביל פיקוח נפש לעשות שתי קצירות, או קצירה אחת שיהיה איסור דרבנן, כיוון שזה מרבה בשיעורים, ודאי שזה עדיף. אז מה השאלה? ודאי שהגמרא חושבת שזה איסור של תורה. והשאלה, איזה סיר של תורה יש להעדיף? זה שהם מוכחים שתי גרורות, יקחו רק שתי גרורות, ולא יקצרו בקצירה אחרת, שאפנם קצירה אחת, שלוש גרורות. מראה הכריע ששתי קצירות יותר חמור מאשר קצירה אחת בריבוי שיעורים. אבל זה דאורייתא. איזה סוג של דאורייתא? אם זה דאורייתא זה אותו דבר, אז למה הגמרא העדיפה דווקא את הקצירה האחת ולעומת שתי הקצירות שניהם דאורייתא? זאת אומרת שהר"ן חושב שזה דאורייתא, אבל לא ממש באותה חומרה של שתי קצירות נפרדות. זה כי המלאכה עכשיו שהוא עושה, מלאכת הקצירה, היא מלאכה מורכבת. קצת הוא צריך ומותר לו, קצת אסור לו, אבל זו אותה מלאכה שהוא עושה, באותה מלאכה נמצאים שתי התוצאות, תוצאה אחת שמותר לו ותוצאה והריבוי שאסור לו. זה מין איסור דאורייתא כמו גדר של חצי שיעור, ככה מביאים בשם החתם סופר, שזה תוספת, היה לו מותר אתה לקצור, אבל התוספת הייתה אסורה והיא אסורה, אבל לא אסורה כמו מלאכה גמורה. זה מין חצי שיעור איכותי. אבל זה דאורייתא. ויש לזה מקורות שיש מושגים כאלה של חצי שיעור איכותי, וזה אסור מדאורייתא, אבל זה לא כמו קצירה ממש, ולכן יש להעדיף את הריבוי בשיעורים על הריבוי בקצירות. על כל פנים, דעת הר"ן שזה דאורייתא. ודעת התוספות ועוד ראשונים שזה דרבנן, כמו שמתתת הר"ן את הרשב"א, שריבוי בשיעורים זה איסור דרבנן. נפקא מינה לדינא. כך אומר הר צבי. היה בית תינוקות, ששם היה צריך, היו תינוקות שהם בגדר חולים שיש בהם סכנה. זאת אומרת, אולי בבית חולים, בבית ילדות, אלה שנולדו ביומיים הראשונים, שלושה ימים הראשונים, הם בגדר חולים שיש בהם סכנה, וצריך לבשל להם חלב. האם ניתן לבשל חלב כבר הרבה, כדי שכל התינוקות שנמצאים שם גם כן יוכלו לשתות? שאר התינוקות יש להם דין של חולה שאין בו סכנה, ויש תינוקות מעטים שיש בהם דין של חולה שיש בהם סכנה. האם יכול להוסיף על זה? הדין הוא שחולה שאין בו סכנה, איסור דרבנן מותר. אז אם ריבוי שיעורים זה איסור דרבנן, אז אפשר לבשל בבת אחת גם לחולה, גם לחולים שיש בהם סכנה וגם לחולים שאין בהם סכנה, כי באיסור דרבנן לחולה שאין בו סכנה מותר. כך פוסק למעשה הרב פרנק בתשובה בהר צבי. יש בזה דיונים, יש אחרים שאומרים שגם באיסור דרבנן לא לכתחילה זה מותר, אבל זה מה שאומר הרב פרנק בתשובה שם. בוודאי שהוא צודק במקרה שלילדים האחרים לא היה דברים אחרים לאכול, וזה היה אין אלטרנטיבה כל כך, אז זה מוסכם גם לפי הפוסקים האחרים. אז זה דנו עכשיו בעצם העניין הזה. נמשיך. האם בכל דבר יש גדר של מרבה בשיעורים? זאת אומרת, האם בכל מלאכה יש גדר של מרבה בשיעורים? אני שואל, נגיד בחשמל, אם אדם מדליק, או בעברה, אם אדם עושה עברה, והוא מדליק הרבה או מדליק מעט, זה ריבוי שיעורים נקרא, או זה לא נקרא ריבוי שיעורים? למה אני שואל את השאלה הזאת? מפני שהגמרא במסכת חולין היא אומרת כך, שהשוחט לחולה מותר לברך. רב דימי מנהרדא אמר רב דימי מנהרדא הלכתא, השוחט לחולה בשבת מותר לברך. באומצה, כמובן, הוא אסור לו לבשל את האוכל כדי לאכול לבריא, אבל הוא מותר לאכול את זה חי. מה איתמה? כיוון די אפשר לכזית בשר בלא שחיטה, כי כשחית, דאטה דשוחט, דחולה כשחית. כלומר, כשהשוחט שוחט, הוא מוכרח לשחוט את כל הבהמה בשביל לתת חתיכת בשר לחולה. אז הוא שוחט את זה בשביל החולה. ולכן מותר גם לבריא לאכול. המבשל לחולה בשבת אסור לבריא. גזירה שמא ירבה בשבילו. כלומר, המבשל לחולה, שיש כאן גזירה שמא ירבה. אבל בשוחט לחולה אין גזירה שמא ירבה. כי צריך לשחוט את כל הבהמה בשביל לתת אפילו כזית בשר לחולה. צריך לשחוט את כולה. אז אין גזירה שמא ירבה בשבילו. למה אין גזירה שמא ירבה בשבילו? בעצם יש גזירה שמא ירבה בשבילו. צריך לשחוט עוף קטן. הוא הלך שחט פרה גדולה. החולה צריך לאכול בשר. זה, למה לא נגזור? ואם כבר, הוא אומר, אם לשחוט, נשחוט משהו להרבה. כי מותר לשחוט. אז למה לא נחשוש שמא ירבה? באמת מנחת חינוך אומר שאם הוא שחט עוף גדול במקום עוף קטן, הוא זה מרבה בשיעורים. אבל אם זה מרבה בשיעורים, אז למה לא גזרו? על זה דן גם כן הרב פרנק בתשובתו בהר צבי. דנים בזה אחרים, הוא מביא אותם, וגם בעצמו דן. האם באמת כשאדם שוחט עוף גדול במקום עוף קטן או בהמה במקום עוף, האם זה גדר של מרבה בשיעורים? האם הוא עושה איסור יותר גדול? בגלל שהוא שחט יותר? כי אם, כמו שאמרנו, כי אם זה מרבה בשיעורים, אז ראשית כל אסור לעשות את זה. ואולי בגלל זה צריך גם, למה לא גזרו? שלבריא יהיה אסור לאכול, שמא הוא ישחוט גם בשביל הבריאים. האם רבינה מביא אותו הר צבי כאן, הוא אומר שיש הבדל, ששחיטה באמת אין לזה גדר של מרבה בשיעורים, אין הבדל בין אדם שחט עוף קטן או שחט עוף גדול, זה אותו איסור. ולכן אנחנו לא גוזרים. מה ההבדל בין קצירה, שזה אותו קצירה, אם אדם קוצר שתי גוגרות או 10 גוגרות, אותה קצירה, הוא עושה קצירה, הוא קוצר ענף אחד, מה נפקא מינה, מה יש עליו? הוא כתב לחלק, ודווקא שם בקצירה, כיוון שהענבים נפרדים, זה מזה על העוקץ, נקראת הבצירה על כל אחד ואחד בפני עצמה. זה ואף שדעשייתו בעוקץ היא פעולה אחת, מכל מקום שם המלאכה על כל פרט ופרט, כך אומר רבי רבינה. אבל בשחיטה לא אכפת לה נמרבה שיעורה, לכן אם די לו בעוף קטן ושוחט גדול, אינו עושה סיור איסור דאורייתא בריבויה. הוא מביא שרב פעלים, אומר אני לא מבין את החילוק. זה אותו דבר, שחיטה הוא שוחט, יש הרבה איברים לכל לעוף, וכשהוא שוחט הוא שוחט, ומאלה נשחטים הרבה האיברים של העוף. מה ההבדל בין הרבה איברים ובין הרבה תאנים על העץ, או מעט תאנים? זה אותו דבר, לכאורה. בא הר צבי ורוצה לתת יותר ביור. אולי זה כוונתו של מר, של בעל אמרי בינה. הוא אומר, כיוון שהענבים נפרדים זה מזה, נקרא בצירה על כל אחד ואחד בפני עצמו. להיינו משום דבקצירה, עצם המלאכה, כשמע, אני בכלל קורא את זה כי אני קשה לי, כי אני קצת יש לי על זה צורך להבין את הדבר הזה, אז אני רוצה שתשמעו את לשונו. להיינו משום דבקצירה, עצם המלאכה, כשמע כן, שהוא קוצר ומפריד פרי ממקום גידולו. ולכן כשקוצר ותולש עוקץ אחד עם שתי גרוגרות, מן מפיס לומר, דקצירה היא בגורגרת אחת, ולא בגורגרת השנייה. הלא באמת שגורגרות נקצרו. ואף על פעם שנקצרו בבת אחת, אבל כאילו, קצר שתיים, אבל בעוף, מהי המלאכה? נטילת נשמה. נטילת נשמה, לקה שיעורים. מה לגדול, מה לקטן. זה החלוקה שהוא רוצה לעשות. כי שתי גרוגרות כאילו הם, זה משהו, שני דברים נפרדים, אף על פי שהקצירה היא אחת, אבל כאילו קצר את זה וקצר את זה ביחד. קצר שתיים. לא כאילו, אני מבין מדברי הרב פרנק, שאם היה במקום לקצור גוגרת קטנה שמספיק בשביל החולה, גוגרת קטנה, והוא הלך וקצר גוגרת שמינה מאוד כפל כפליים, זה יהיה קצירה אחת, על זה אין בעיה. אבל אם יש שתי גרוגרות שהן נפרדות זו מזו, וכשהוא קוצר אז הוא מפריד, בעצם מפריד גוגרת ועוד גוגרת, זה כן נחשב ריבוי מלאכה. גם על זה אפשר לשאול למה. זה אותה קצירה. הראש שמח על עשה חילוק אחר. והוא אומר שיש הבדל בין מלאכה שיש בה דיני שיעורים, גדרי שיעורים, ובין מלאכה שאין בה גדרי שיעורים. בשחיטה אין שיעור. שוחט נטילת נשמה, זה המלאכה שיש בשחיטה. ונטילת נשמה, בין נשמה גדולה, בין נשמה קטנה, זה אותו פעולה, אין בזה שיעור. אפילו כל שיעור של נטילת נשמה גם חייב. על כן, על כן, אין איסור לשחוט בימה גדולה, כשאפשר לשחוט בימה קטנה, אין איסור יותר גדול בזה. זה אותו איסור. אבל בקצירה, יש שיעורים. אז המלאכה היא לא תלויה בעצם הקצירה, כי אם במה שנקצר, אם אדם קצר פחות מכשיעור, זה לא קצירה. הוא לא חייב על הקצירה. אם הוא קצר כשיעור, הוא חייב על הקצירה. הווה אומר שהקצירה, המלאכה נקבעת לפי השיעור. אז כשהשיעור הוא יותר גדול, כשיש שני שיעורים, שלושה שיעורים, אז האיסור יותר גדול. כך הוא רוצה לחלק. ולפי דבריו אין הבדל בין קצר גוגרת גדולה במקום קטנה, שזה שיעור כפול, ובין שתי גרוגרות. בשניהם יש כאן ריבוי שיעורים. אבל בשחיטה אין גדר של ריבוי שיעורים, כלומר שלפי דעתו של הראש שמח, אם אדם רצה לשחוט בימה גדולה במקום בימה קטנה שאפשר להסתפק לחולה, הוא לא עשה איסור יותר גדול. ולכן גם לא גזרו. כי אם זה היה איסור יותר גדול, היו גוזרים ואוסרים על בריא לאכול, כי שם ישחוט גם בשביל שהחולה יאכל. ונשאלת השאלה, איך נתייחס לעברה? השאלה שמתלבט בהרצבי, זה בשאלה שהוא נשאל, צריך, היה חולה שיש בו סכנה שצריך להדליק בשבילו אור, והיו לפניו שתי מנורות, אז מנורות של נפט, באחת היה שיעור, כמו החולה צריך לחצי שעה לטפל שיהיה אור, אחר כך הוא לא צריך את האור הזה, ומנורה אחת היה אור מצומצם מספיק לחולה, בנורה שנייה היה הרבה נפט שאפשר היה שתדלק כל הלילה, זה יהיה לטובת הבית. האם מותר להדליק את המנורה הגדולה במקום המנורה הקטנה, מנורה שתדלק הרבה זמן במקום המנורה שתדלק מעט זמן? האם יש בזה איסור יותר גדול? אם אין בזה איסור יותר גדול, אז אפשר להדליק. ומה אומר הר צבי? הוא אומר במבט ראשון שבעצם עברה זה דומה לנטילת נשמה. זה מעשה הדלקה אחד. אבל אחר כך הוא רוצה להביא מהנימוקי יוסף בבבא קמא ולהגיד שדווקא שעברה זה יש בה כן גדר של ריבוי שיעורים, שכן הנימוקי יוסף מרקשה למאן דאמר שאישו משום חיציו, ואנחנו אומרים שכשאדם מדליק אש זה כמו זורק חץ, והחץ כשהוא פוגע זה מחייב את הזורק, ואותו דבר האש כשהיא מתפשטת והיא פוגעת, זה כאילו עכשיו אדם עשה את זה בידם. אז איך אפשר להדליק בערב שבת נר, והנר דולק במשך השבת, ואנחנו אומרים שזה חטא שלו, כאילו הוא מדליק בידיים. כל מה שדולק כל הזמן זה כאילו מדליק בידיים. זה כמו חץ, הוא חייב, כי הוא עושה בעצמו מעשה. והנימוקי יוסף מתארץ שכל מה שעומד להידלק, זה כאילו ידלק ברגע הראשון. זאת אומרת שכעת הוא עושה הדלקה עצומה, שכל מה שידלק במשך הזמן, זה עכשיו הוא ידליק, עכשיו, עכשיו כביכול נחשב כי הכל דולק. זאת אומרת ש... שעכשיו הוא ידליק בידיים הרבה הרבה שעות, או הרבה הרבה שמן וכו' וכו', הוא עכשיו עשה את ההדלקה, אז יש כאן ריבוי, גדר של ריבוי שיעורים. כך הוא אומר. אבל בעצם, אולי זה מתאים למה שהוא קודם הסביר בגדר הזה של ההבדל בין שוחט לבין קוצר, אבל לפי מה שהאור שמח אמר, שאין גדרי שיעורים, בדבר שאין בו גדרי שיעורים, אז זה מלאכה אחת, אין הבדל עם... התוצאות שלה גדולות או לא גדולות, וגם אני לא יודע הקישור בין מה שמחייב עכשיו לכתחילה, האם בזה מייסה המלאכה הזאת הוא משתנה בגלל הדבר הזה. נראה לי שאפשר שצריך לשקול את הדבר, האם באמת ההסבר שלו הוא צריך לקבל אותו. אני חושב שיש בהחלט מקום לומר שהדלקה היא כמו שחיטה. מעשה ההדלקה זה איסור של העברת אש, אש גדולה או אש קטנה זה אותו איסור. אבל יש כאן, כמו שאמרתי, יש כאן צדדים באמת להתבונן לכאן ולכאן. וכמובן שאתה נפקא מינה במה שאומר, במה שנשאל הרב פרנק. אם אנחנו נגיד שזה בדיוק כמו שחיטה, ובשחיטה אין איסור ל... לשחוט בימה גדולה כמו קטנה, אז גם בעברה יהיה אותו הדבר, לא יהיה איסור להעביר אור גדול שנמשך הרבה זמן, או אור קטן שהוא דולק זמן מצומצם, אור זמני ואותו דבר בגודל האורות, לא יהיה הבדל, כי זה אותו מעשה הדלקה, אותו דין עברה שבין בין, בין, בין קטן בין בגדול. עכשיו אני רוצה לדון זה אמרנו על עצם העברה, אבל בעצם יש לדון על אם אדם יבעיר אש לא גדולה, עצם העברה, האם יש בזה גזירה שמה ירבה? אם אנחנו אמרנו לפי מה שאמרתי שבעברה אין הבדל בין העברה גדולה או העברה קטנה, אז אין גם מקום לגזור על שמה ירבה. אז בעצם אם ידליקו אור בשביל חולה שיש בו סכנה, אז מותר לבריא להשתמש בזה. אם יש גזירה שמה ירבה, כמו במבשל, שיש גזירה שמה ירבה, אז כאן שמה יוסיף אור, יש גזירה, אז אסור יהיה להשתמש בכל אור שהודלק לשם חולה, אסור יהיה לחולה להשתמש לבריא, כי יש גזירה שמה ירבה. על זה הוא מעדין בקוצר. בקוצר אנחנו אמרנו שיש גדר של ריבוי. האם יש גם גזירה שמה ירבה? כלומר, אם אדם... קצר בשביל חולה שתי גרוגרות שהוא היה צריך, והחולה לא אכל שתי הגרוגרות, האם לבריא יהיה מותר לאכול את זה? כי נעשה כאן מלאכה בשבת, מלאכה שהיה מותר לעשות אותה, אבל אם אנחנו נתיר לבריא לאכול, אז יתחילה יבואו לקצור יותר גרוגרות, ויחפשו ענף שיש בו יותר גרוגרות כדי שבריא יאכל. האם אנחנו גוזרים את זה כמו שגוזרים בבישול? אז השולחן ערוך אומר שלא, שזה דין מיוחד בבישול. בשולחן ערוך זה נמצא לא במלכות שבת שין י"ח, סעיף ב', כתוב כאן השוחט בשבת לחולה, בין שחלה מאתמול, בין שחלה מהיום, זה גם מצרה דיני מוקצה, מותר הבריא לאכול ממנו חי, אבל המבשל לחולה אסור בשבת לבריא או לחולה שאין בו סכנה, דחיישינן שמא ירבה בשבילו. והרמה מוסיף, ואם קצץ פירות מן המחובר לחולה בשבת, אפילו היה חולה מבעוד יום, שזה כבר לא מוקצה שהיה מותר לקצוץ בשבילו בשבת, כבר מבעוד יום, אז זה לא, כי לא הוקצה, אסור לבריא בשבת, משום שגדל והולך בשבת ויש בו משום מוקצה. תראו את הטעם. לא אסור גזירה שמא יקצוץ ענף יותר גדול, אלא אסור משום שגדל והולך בשבת, וזה כבר נולד, ויש בו משום מוקצה, מה שגדל התוספת שהפרי גדל במשך השבת, זה לא היה מוכן מרב שבת לחולה. כיוון שזה לא היה מוכן מרב שבת לחולה, אז זה מוקצה, בגלל זה אסור. אבל לא משום הטעם של שמא ירבה, היה צריך להגיד הטעם, כי עכשיו דיברנו על הטעם הזה במבשל, אז גם בקוצץ היה צריך להיות אותו הגדר, שאם יש חשש שמא ירבה, שמא יקצות עליו יותר גדול, כמשהו. זאת אומרת שהשולחן ערוך אומר שבעצם הרמה שגדר שמא ירבה זה רק בבישול, זה לא במלאכות אחרות של שבת. אותו דבר אנחנו מוצאים בנר, באש, מדליק אש. זה בסימן רשעין וב. כתוב כאן, זה מתחיל בדין של אינו יהודי, שכן, אם מדליק לצורך חולה ישראל אפילו אין בו סכנה, או לצורך קטנים דוק חולה שאין לו סכנה, מותר לכל ישראל להשתמש לאורו, ואומר הביאור הלכה, וביש בו סכנה, אפילו הדליק ישראל בשבילו, מותר לכל להשתמש לאורו. דנר לאחד, נר למאה. זאת אומרת, אין דין בעברה, איסור שמא ירבה בשביל הבריא, ואם הדליק נר, אפשר להשתמש בזה. הבת תנאי, כן, הוא הדליק נר לחולה, בריא יכול להשתמש. ממשיך השולחן ערוך, ויש אוסרים במדורה. כתוב, והוא הדין לעושה מדורה לצורכו, לצורך חולה, חולה, ויש אוסרים במדורה, משום דגזרינן שמא ירבה בשבילו. יש דעה שאוסרת. אומר הביאור הלכה, ולדבריהם, אפילו אם נעשה בשביל חולה שיש בו סכנה, אסור לשאר אנשים להתחמם נגדם משום חשש דשמא ירבה. אז אם כן, יש בזה מחלוקת. במדורה, באור אחר, לפי המשנה ברורה, בכל אופן לא, בנר לא. ובעת הצורך, אומר בכל זאת הביאור הלכה, יש לסמוך הדעה הראשונה. וכן סתם המחבר בסוף הסימן להקל. זאת אומרת שיש כאן צד שזה לא דומה לבישול. בבישול ברור שגזרו שמא ירבה, אבל באור מותר להשתמש, במדורה יש בזה מחלוקת. אבל צריך להתבונן, שאנחנו, יש לנו, השאלות הן בחשמל, שלפעמים קבע השלטר הראשי בבית, יש חולה שיש בו סכנה, תינוק שנולד, משהו חולה שיש בו סכנה, והשאלה, ובשבילה החולה מספיק שיהיה נורה או שתיים, ולא צריך שכל האורות בכל הבית ידלקו, האם מותר להדליק את הסק הראשי, כי זה מותר, כי יש כאן חולה שיש בו סכנה, ויוכלו כולם להשתמש, או שצריך לכבות את האורות המיותרים, כלומר לסגור את כל הכפתורים של הנורות, לא הוכחים בשביל החולה שיש בו סכנה, ורק אחר כך להדליק את האור, את הכפתור הראשי, כדי שידלק רק אור לצורך החולה שיש בו סכנה, ולא יותר מזה. האם הרבה מנורות זה יהיה שונה ממנורה אחת יותר חזקה או פחות חזקה, לתפיסה הזאת שיכול להיות שבעצם בעברה אין הבדל בין העברה קטנה או גדולה, אבל בעברות שונות צריך לדון בדבר. והנה אני רואה שבהר צבי יש דיון דומה. הוא מביא, ראיתי לגאון הצדיק בעל החפץ חיים בספרו מחנה ישראל, שמדבר שם בדיני הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים בשבת, או להעביר ברשות הרבים לאיש צבאי שהוא מוכרח על פי הממשלה, הוא מוכרח שם ללכת עם הנשק ועם עוד ציוד שהוא מוכרח ללכת, האם מותר בשעת מעשה להוציא או להעביר גם חפצי עצמו? הוא יכול לקחת גם סידור, הוא יכול לקחת גם דברים נוספים שהוא צריך לצורכי עצמו, או משהו מוכרח, פיקוח נפש, משהו לא מוכרח, אז אסור לו לקחת. כתב שם בהגעה, נביחי גבנה, שהוא מרבה במעשה בבת אחת, ועל מקצתו הוא אנוס ומקצתו הוא ברצון, ולדעת הרען הוא איסור דאורייתא. ולדעת הרשב"א, כלומר זה מרבה בשיעורים, מרבה בהוצאה, יכול להוציא קצת ומוציא יותר. ולדעת התוספות, הרשב"א והתוספות איסור דרבנן בלבד. אז בזמן הזה, שאין לנו רשות הרבים דאורייתא, אולי מותר לעשות את זה במקום צידה. כי זה דרבנן, מרבה בשיעורים בדרבנן, כשיש הכרח. אבל אומר המשנה, החפץ חיים, הוא מסתפק על חפצים שהוא מוסיף מרצונו, אם זה צריך להיות ביד אחת, או גם ביד השנייה. האם זה הוצאה אחת, הוא מוציא בשתי ידיים, ביד אחת, מנף קמינה, או שזה גדר אחר. מה שהוא מחזיק ביד אחת הרבה דברים, זה ריבוי שיעורים, שזה איסור דרבנן לחלק מהפוסקים, ובדבר דרבנן, אז כשזה קרמלי דרבנן, אולי מותר, יש מקום בשעה במקום סדה להקל, כך הוא אומר. אבל אם זה שתי ידיים, זה הוצאה אחרת. יש הוצאה ביד אחת, הוצאה ביד שנייה, זה שתי הוצאות, זה לא הוצאה אחת. והוא רוצה לפשוט את הספק הזה, ממה שהגמרא אומרת במסכת מכות, שאם אדם סך חמש אצבעותיו בסם, שהוא אפשר בו לשרוף את השערות, לגלח, כן? הוא סד אצבעותיו ושם את חמשת האצבעות על שערותיו, הוא רוצה לעשות כורחה בראשו. והוא עושה את הכורחה הזאת עם חמש אצבעות בחמש מקומות. הוא עובר בחמישה, חייב חמש מלכויות. דעה ולהתראה על כל חדה וחדה. יוצא שאפילו עם יד אחת וחמש אצבעות, הוא עושה חמש פעולות כאלה, שאף על פי שעושה הכל בבת אחת, הוא חייב. אז זה אותו דבר, וכל שכן בזה שעשה בכל יד מלאכת הוצאה בפני עצמה. ספק זה הוא אומר שיש להסתפק. בשאלה נוספת, אם הוא בישל בשר בחלב בשתי גדרות, בבת אחת, וכאן בשר וחלב יש כאן בשר וחלב, האם יהיה חייב שתי מלכויות או יהיה חייב מלכות אחת? הוא מביא את האור שמח, זה הרצבי מביא, את האור שמח, שדן גם כן אם אדם צריך להוציא לצורך חולה שיש בו סכנה, להוציא שיעור מסוים כגוגרת, והוא הוציא שתי גרוגרות, מה יהיה הדין? וגם האור שמח מביא ראיה לכאורה שזה יהיה אסור לעשות את זה. גמרא בסוף המצניע, אם היה כלי צריך לו חייב, כלומר אם אדם הוציא בתוך כלי פירות ורצה גם את הכלי שיהיה בחוץ, הוא חייב שתיים, אחד על הכלי ואחד על הפירות. וכי תימה אומר האור שמח, אולי זה לא יצא באותו הזמן, בהתחלה יצאו הפירות, ואחר כך גמר להוציא את הכלי, ואז ממילא זה לא בבת אחת, לכן הוא חייב שתיים. אבל יש עוד הלכה, שאם אדם הוציא קופת רוכלין שיש בה מינים הרבה, הירושלמי אומר, התוספות, שלא תמיד המינים, שאם נודע לו וחזר ונודע לו על כל מין ומין, כלומר הוא עשה בשגגה, ואחר כך נודע לו שהוא הוציא את המין הזה, ואחר כך הודע לו שהוא הוציא את המין השני, כל פעם נודע לו על מין אחר, הוא יהיה חייב על כל אחת ואחת. זאת אומרת, זה לא היה מלאכה אחת, הוא עשה הרבה מלאכות בבת אחת. או ריבה בשיעורים, איך שנקרא, חייב על כל אחת ואחת, זאת אומרת שעשה בעצם הרבה מלאכות על כל אחת ואחת. כך אומר האור שמח, אז לכן זה יהיה אסור, אפילו נגיד לצורך חולה שאין בו סכנה, אם מותר להוציא לחולה, מותר להוציא רק מה שהכרחי, התוספת הזה היא תהיה אסורה מדאורייתא. הר צבי מתפלא עליהם. הר צבי אומר, מה הקשר בין הראיות? לא מבין. הוא אומר, כל הדין של מרבה בשיעורים, זה כשחלק מותר לו, וחלק, התוספת היא לא דרושה להלכה, להשתמשות בזה. מה הגדר של התוספת הזאת? האם התוספת הזאת היא מתבטלת לגבי מה שמותר? כיוון שהיה מותר לו לעשות את המלאכה הזאת, אז הוא לא עושה איסור גם בתוספת, וזה... או שזה כן אסור. זה הדין במרבה בשיעורים. אבל במקום שהוא הולך לעשות איסור, לא היתר ואיסור, אדם הולך לעשות חמש קרחות, או עושה מוציא ברשות, בשבת, מרשות היחיד לרשות הרבי, אסור לו להוציא, הוא לא מוציא לשם החולה, הוא מוציא סתם. אז ודאי שאם הוא עשה כמה איסורים, הוא חייב על כמה איסורים. מה זה דומה לדיון שאנחנו מתלבטים בזה, אם היה לו מותר לעשות את המלאכה בעצמה, ורק הוא הרבה אותה, מה דינה? זה, לכאורה זה, הוא אומר, זה עירוב פרשיות כאן. חולה שעמדו לגוגרת אחת, הגוגרת אחת הותר לו להוציא, יש לדון, דריבוי שיעור מותר להרשב"א. מה שאין כן, המשנה והמצניע, שהוא עושה כל איסורים, אז כיוון שהוא עושה איסורים, גם התוספת היא אסורה, ודאי שאסור, הכל אסור, כל מה שהוא עשה זה אסור. כנראה שהם לא חושבים כמו הר צבי, האור שמח לא חושב ככה. האור שמח לא ראה את ההבדל בין באופן כזה או באופן כזה, או שהאור שמח באמת רצה להגיד שזה לא מתחיל מגדרי ריבוי שיעורים, אלא מריבוי מלאכות. כלומר, כשאדם מוציא כמה דברים ביחד, זה לא שזה ריבוי שיעורים של הוצאה, אולי זה נקרא ריבוי מלאכות, הוא עשה כמה וכמה מלאכות. באמת אני ראיתי במאמר של הרב עדס, אז הוא מביא שאם אדם גזל 100 מנה, אמר רב נחמן זמבה שזה מרבה בשיעורים. אם הוא גוזל פרוטה הוא חייב, אם גוזל מנה זה מרבה בשיעורים. אמר לו הרב מבריסק, זה לא מרבה בשיעורים, זה מרבה במלאכות. הוא עשה פה הרבה הרבה גזלות, זה לא גזלה אחת גדולה, אלא זה הרבה גזלות. אני לא יודע אם אין אף כמינה לדינה, כמובן, אני צריך להחזיר את כל המנה בין כך ובין כך, זה לא כל כך אף כמינה, ובאמת צריכים להתלבט למה זה לא יהיה מרבה בשיעורים, למה זה במרבה מלאכות. אבל כאן, ובכל אופן אותו דבר אפשר להתחבט כאן, החפץ חיים אומר, אם הוא מוציא בשתי ידיים, נראה לו שזה שני מלאכות. פעמיים הוא הוציא ביד אחת, הוציא ביד אחת, על כל יד ויד היה צריך להיות חייב. יש לנו כללים, שאם אדם עשה בבת אחת, הוא לא יהיה חייב שתיים מבחינת דיני עונשים. אבל הוא עשה שני איסורים נפרדים, שתי מלאכות נפרדות. אני רוצה להחזיר את זה לדין הזה של הדלקת חשמל. אם אדם מדליק את ה... כפתור הראשי, ובזה הוא מדליק את כל הנורות שיש בבית. הוא עשה כאן ריבוי מלאכות או ריבוי שיעורים. היות וכל מקום נדלק בפני עצמו, זה לא אש אחת גדולה או אש קטנה, שזה יכול להיות שזה רק ריבוי שיעורים. זה הרבה, הרבה נקודות של אש, הרבה מקומות שכל אחת נדלקת בפני עצמה, אמנם הוא עשה את זה בפעולה אחת. זה כמו, זה דומה אולי לשאדם זורק חיטים, שעורים וכמה מינים ביחד בקרם, שכל כל כמה, כל מין הוא בעצם עושה גדר של כליים. האם הוא עושה כאן כמה איסורים? כי כל גרעין הוא עומד בפני עצמו, זה לא ביחד, אף על פי שהוא עשה את הקופולה הזאת ביחד. האם הוא עושה כמה איסורים? או עושה איסור אחד? אז יכול להיות שזה גדר של מרבה ממלכות. אם מרבה ממלכות, אז ודאי שזה אסור. ואם אנחנו נגיד שזה מרבה ממלכות, וזה לא גדר של אותה עברה, וזה מלאכה אחת, אפילו שכפי שאני אמרתי, שאין דין ריבוי בעברה, אבל במקרה שהוא מדליק כמה וכמה מנורות, אז זה פשוט כמה מלאכות, זה לא עברה אחת, אז בוודאי שזה יהיה אסור לעשות, בוודאי שאם ידליק, אז גם אסור כמובן להשתמש בדבר, אסור להשתמש אל אנשים, כי זה מלאכות אסורות שנעשו שלא היו דרושות בכלל שיעשו. באמת בשאלה הזאת אין הכרעה. כמובן שכיוון שזה ספק חמור דאורייתא, אז צריך ללכת לחומרה. אבל בכל אופן, מהערות של בשמירת שבת כהלכתה, על ההלכה שכתוב, אם אדם צריך להדליק את החשמל של המתג הראשי, ואין בו צורך דחוף אלא בחדר אחד, יסגור תחילה את המתגים שבשאר החדרים, או יסובב את הנורות המיותרות קצת, כשלא ידלקו, עם מהפעלת המתג. אם אפשר, יעשה את זה על ידי שינוי, כי יכול להיות שיש לזה קצת גדר של מוקצה, אז זה טלטול מוקצה בידיים, ואחר כך ידליק את המתג הראשי. זאת אומרת, אם אדם צריך להדליק את האור בבית, האור קפץ שם, גם היה הפסקת חשמל או משהו כזה, ויש חולה, מותר להדליק את המתג הראשי רק אחרי שהוא קיבל כל הדברים המיותרים שאינם דרושים לחולה שיש בו סכנה. עומד על זה מהערות כאן, הוא מזכיר דברי רבי שלמה זלמן מאוירבך, שהוא אומר, להעמיד שתי גדרות. אנחנו מתחילים עם ריבוי שיעורים. מה שריבוי שיעורים מותר ביום טוב, זה כמובן, הוא אומר, רק בסיר אחד, לבשל הרבה, זה נקרא ריבוי שיעורים. אבל להעמיד שתי גדרות, אחת ליום טוב ואחת לצורך חול, ולהדליק אחר כך את האש תחת שתי הגדרות, ולבשלם כאחד, זה ודאי שזה אסור. שזה, מכיוון שזה בנפרד, ורק לצורך חול, אז זה אסור, כמו זורק חיטים ושעורים, לזורם כליים. אף שלוקח אחת, מכל מקום זה חמור, מסתם הרבה בשיעורים, כך הוא מביא מחולין ומשבת, והוא מוסיף עוד. אף אם ננקות, ובעברה, אין איסור להרבות בשיעור. זה כמו שאני אמרתי בסברה, שאולי עברה אין גדר של מרבה בשיעורים, זה כמו שוחט. מכל מקום אפשר, דבנידון דדן, לא חשוב רק מרבה כבשיעור, אלא כמרבה במספר עברות, כיוון שהוא מדליק אורות שונים, במקומות שונים. וגם יודעים שזה, טוב, זה הרד זדי, יודעים שזה לא לצורך החולה. אבל הוא מביא שבכל זאת, גם באופנים האלה, אז לא כל כך פשוט, אם אדם בולע שתי זיתי חלב בבת אחת. אז זה לא ריבוי, זה לא שני לווים, אלא שזה, אומר המנחת חינוך, שזה ריבוי בשיעור. וחלקת יואב אומר, שכל שפטור מבית חטאות, גם בנודע וחזר בנודע, חשיב רק כי ריבוי בשיעור דאסור עד רבנה. כלומר, כל מה, אם האיסור, אם החיוב הוא אחד, אז זה נחשב ריבוי בשיעור, ואסור רק מדרבנן. וכיוון שכן, אפשר, דבריאי גבנה שעיקר עברה מותרת משום פיקוח נפש, דשפיר חשיב הכל כריבוי בשיעור, אף אם ממש מרבה ממספר עברות. אז יכול להיות שזה רק ריבוי בשיעור, ולא ריבוי ב... אבל בכל זאת הוא יקרא לזה ריבוי בשיעורים בגלל הנרות הרבים, ולא נקרא שאין בזה גדר של מרבה בשיעורים. כך אני מבין מהדברים שלו. על כל פנים, כמובן, למעשה, מפני שהדבר הזה הוא ספק, אז בוודאי שצריך לבות את כל האורות המיותרים, ורק להדליק את מה שהכרחי. ואם חברת חשמל, הייתה הפסקת חשמל באזור גדול, שבוודאי יש בו חולה שיש בו סכנה, והם לא יכולים, העובדים של חברת חשמל, עכשיו לרוץ בכל הבתים, ולכבות את כל האורות המיותרים איפה שאין חולה שיש סכנה, ואיפה שזה לא בית חולים, ואחר כך רק לתקן את התיקון שהם צריכים לתקן בשביל החולה שיש בו סכנה, זה הם לא יכולים לעשות את זה. והם מדליקים ומחברים את הזרם לכולם, ומותר להם לעשות את זה, כי אין ברירה, כמו למשל, אדם, החולה שיש בו סכנה בבית, ואין זמן לחבות את כל האורות המיותרים מפני שהחולה ברגע זה צריך טיפול דחוף, אז מדליקים את כל האור, בוודאי, וזה עשו הכל ביתר, ומותר להשתמש בכל האורות שהודלקו, אף על פי שאם לא היה דחוף, היה אסור, אבל כיוון שלא היה אפשרות אחרת, חברת חשמל חייבת להדליק במקום שיש חולה שיש בו סכנה, זה מצווה, פיקוח נפש, ועל כן מותר להשתמש בכל האורות, ולא חייב כל אדם בביתו לכבות את האורות כדי שהפועל בחברת חשמל לא יעשה יותר איסור, כי מה שהוא עושה הוא עושה ביתר. ואין שום חובה, אומר, זה בשם רב שלמה זלמן אורבך, אין שום חובה לאדם הפרטי ללכת לכבות את האורות אצלו בבית מפני שיהיה בזה שימוש. ואפילו, הוא מוסיף, שהפועל מתכוון שיהיה לכולם אור. הוא לא מתכוון רק לחולים. הוא רוצה שיהיה לכולם אור. גם זה מותר. כי יש הירושלמי אומר, אם אדם צריך לזרוק רשת כדי להציל תינוק שנפל לתוך המים, לתוך הים, והוא זורק את הרשת בשביל גם לתפוס דגים. הוא מתכוון לתפוס דגים. הוא לא עושה איסור בכלל. כי הוא עושה איסור, כוונות בלי מעשה, המעשה מותר. המעשה שהוא עושה הוא מעשה מותר. הוא עכשיו במעשה הזה תופס את התינוק, מציל את התינוק. כוונה בלי מעשה זה לא אסור. לעשות, להתכוון לעשות איסור אם זה לא אסור, וזה, ואפילו שיש לו כוונה, כלומר לעובדים בחברת חשמל כוונות אחרות, מצד הדין, אני לא מדבר עכשיו, כאילו השם, חשבונות נוספים שצריך לשקול אותם, אבל מצד הדין הזה בעצמו, כיוון שהמעשה הזה הוא מעשה מותר, מותר להשתמש. ולא זו בלבד, אפילו לפי זה גם אם נמצאת קדירה מלאה לקיריים חשמליים שבבית, שמותר להשוטה לקיריים ומותר ליהנות מן האוכל, ואינו מחויב להוריד קדירתו מן הקיריים. כיוון שיש כאן איזה גדר של צורך, אז הוא לא צריך לעשות את זה, וזה הוא חולק על החזון איש, מצד דיני שהייה, אבל זה מה שהוא אומר כאן. זאת אומרת שכשהמעשה הוא היה מעשה מותר, אין כאן גזרה שמה ירבה, אין כאן איסור, ומותר להשתמש בחשמל ובחימום שנוצר כתוצאה מהדבר הזה. זה דעתו של רב שלמה זלמן אורבך.